מדינה שלמה התפללה שהם יחזרו הביתה בשלום. אבל התקווה נגוזה. גופותיהם של גלעד שער בן ה-16 מתלמון, נפתלי פרנקל בן ה-16 מנוף הילון, ואייל יפרח בן ה-19 מאלעד, שלושת הנערים שנחטפו, אותרו בחרבת ענבה, צפונית לעיירה חלחול באזור חברון. הגופות הועברו לזיהוי במכון לרפואה משפטית אבו כביר. ואני רוצה היום, כשכבר עברה עוד לא שנה, אבל כמעט, לומר שלום לבת גלים שער, אמא של גלעד.
שלום, שלום רחל, שלום למאזינים.
תדעת, הכנתי ככה כל מיני שאלות וקטעים גם לקרוא, ואני מסתכלת עלייך, ואת מחייכת.
כן, אנחנו, זה בדיוק האתגר שלנו היומיומי, להמשיך, לחיות, לנסות לשמוח, לצד הכאב העצום שמלווה אותנו בכל רגע.
כן. אז אולי אני רוצה שנתחיל מההתחלה. מי היה גלעד? ספרי לנו עליו. גלעד הילד.
כן, גלעד בן שני. יש לו עוד 5 אחיות מקסימות. ילד, ילד מקסים, ילד של אמא. בן יחיד, כשהבת הקטנה שלנו נולדה, אז אמרנו לו שעד עכשיו הוא היה נסיך ומעכשיו הוא יהיה מלך. מאוד רצה אח ככה, ובאמת היה לו מקום מאוד דומיננטי בבית, קשר מאוד מיוחד עם הבנות, עם האחיות, כל אחת בגיל שלה, קשר מאוד אישי וקרוב. ילד שהיה לו שילוב מאוד מיוחד, אני חושבת, של עומק, רצינות, פרפקציוניזם מסוים, שכשהוא לוקח דברים על עצמו, הוא עושה אותם עד הסוף. ואם זה שילוב מדהים של שמחת חיים וכלילות וזרימה וליהנות מהדברים הקטנים ומהשטויות ולעשות ככה דברים שהם ההפך מהרצינות, והשילוב הזה באמת היה מאוד אופייני לו.
כן, תראה, אחד הדברים אני חושבת שנחרטו לא רק אצלי, אצל כולם, זה באמת החיוך שלו, כל תמונה, את רואה חיוך שברגע משתלט לך על הלב.
נכון, מין קסם אישי כזה שבאמת... כשהעברנו תמונות, אז שאלו אותי, כל התמונות שלו זה עם חיוך, ומסתבר שבאמת כל התמונות הוא מחייך. הוא כנראה גם אהב להצטלם, חברים מספרים שככה, יש לו באמת הרבה תמונות, והרבה תמונות עם אנשים. לא מצאנו הרבה תמונות לבד, ובאמת זה גם מעניין, אני חושבת, החברותיות והביחד, ועם המשפחה, תמיד עם אחות, או עם, באמת תמיד עם מישהו, עם החברים, זה...
כן. כן. ו... הזיכרון האחרון, שאני בטוחה שיש כל כך הרבה זיכרונות, וקצת אולי קשה להיזכר דווקא ביום האחרון או בשבת האחרונה, אבל איזשהו זיכרון אחרון שמלווה אותך?
באמת מאוד קשה לי להיזכר ככה בזיכרון מסוים, כי גלעד איתי כל הזמן, גם עכשיו, בעיקר עכשיו זה ככה ממש, התיישב לי ככה על הנשמה, ומלווה אותי כל הזמן, אז כל הזמן יש ככה... התבוננות אחרת וזיכרון אחר. כן, מלווה אותי כל הזמן המשפט שלו, כשהייתי מתחילה לחפור ככה חפירות אימאיות, אל תעשה ככה, תיזהר, תתקשר, אז הוא היה אומר לי, אמא, אל תדאגי. זה היה ממש משפט שלו, ובאמת זה ילד שאף פעם לא דאגתי לו, אף פעם לא זוכרת מן איזשהו זיכרון של דאגה, זה תמיד ידעתי איפה הוא נמצא, ותמיד הוא הגיע, ואם לא, אז הוא הודיע, ו... לא זוכרת, גם בקטנות, לא זוכרת שהוא הדאיג אותי בצורה ככה באמת מיוחדת. והייתי צוחקת ואומרת לו, כשהוא היה אומר לי, אמא, אל תדאגי, כשאתה אומר לי, אל תדאגי, אני מתחילה לדאוג. וככה היינו ממש צוחקים על זה. ובאמת הדאגה המאוד קשה, שהיינו בבחה ימים, אחר כך זה היה כל כך קיצוני למצב המוכר איתו. ו...
שפתאום לא יודעים מה קורה, מי קורה, כן, אין טלפון, אין האי-ודאות הזאת.
ממש
כן.
קשה, כן.
אני רוצה באמת לחזור לזמן הזה, לאותו יום חמישי, שישי, ביום שישי כבר כל המדינה התחילה לחשוש לשלומם באמת של הילדים. מתי אתם מבינים שמשהו כאן לא תקין, שמשהו קורה?
גלעד דיבר עם אופיר בערך ב9 בערב, ואמר לו, עוד שעה אני יוצא מהישיבה.
זה היה ביום חמישי
בלילה. ביום חמישי בערב, נכון. יום שגרתי בבית, בישולים, ניקיונות, הכנות לחמות שבת. ובאחת בערך, ככה, ממש לפני שהלכנו לישון, אמרתי לו, רגע, אמרת שגלעד בדרך הביתה, מה קורה? הוא לא הגיע. אז אופיר אמר לי, כן, הוא כנראה עוד כמה דקות צריך להגיע, הוא אמר שהוא יוצא בעשר. אמרתי לו, אז תתקשר אליו, שנדע איפה הוא, אז הוא אמר לי, כן, התקשרתי, הוא לא עונה, וזה שגלעד לא עונה לפלאפון, זה היה מאוד לא טבעי.
כבר הדליק לך איזו נורה אדומה.
כן, כי גלעד היה ממש, תמיד הוא ענה, או ב-SMS, או בטלפון, הוא תמיד אמר, נגיד שגם שהסוללה הולכת להיגמר, אז הוא עדכן, תמיד ידעתי שאני יכולה לתפוס אותו כשאני מחפשת אותו, וככה, הנורה הראשונה נדלקה, אבל לא בצורה מאוד קיצונית, צלצלנו לחברים בישיבה לוודא אם הוא באמת יצא או שינה תוכניות, ואמרו לנו שהוא יצא, ואז החלטנו שנינו שאנחנו לוקחים את הרכב ונוסעים לכיוון צומת שילת, שזה צומת די גדולה שממנה ככה הנערים הרבה פעמים מגיעים הביתה. הדאגה שם התחילה, עוד פעם הספק התחיל ככה לקרסם, בטח שבדרך נודע לנו שהוא יצא עם נפתלי, וגם נפתלי לא עונה לטלפון, אבל אני חושבת שאחת הצמתים המשמעותיות זה היה בשעה 4 המשטרה נתנה לנו את איכון הפלאפונים, שאיכון הפלאפון של גלעד היה בצומת יהודה, סמוך לחברון, שזה היה מאוד לא סביר ביחס לאן שהוא היה צריך להיות, ושם ככה כבר ממש הבנו שמשהו לא בסדר, כמובן ש
לא דמיינתם את הגרוע.
ממש לא, ממש לא.
מה בכל זאת עבר לך בראש? מה חשבת באותו זמן?
אני חושבת שזה לא יכול להיות, שזה לא יכול להיות, זה נראה לך מין משהו כל כך הזוי, כזה לא הגיוני, כן, לא נשמע, לא יכול להיות.
כמו חלום רע כזה שעוד מעט מישהו יעיר אותך משם.
לא יכול להיות, כן, מאוד כל הזמן, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה, אני חושבת שככה, זה מה שאמרתי לאופיר כל הזמן, אתה גם לא כל כך, החוסר אונים הזה, שאני כל הזמן אומרת, אנחנו מגדלים ילדים עצמאיים, וילדים שיודעים להסתדר לבד, ו ככה בשגרה הם לא כל כך צריכים אותנו, כי הם באמת יודעים להסתדר מצוין, ופתאום הבן שלי צריך אותי, ואני לא יכולה לעזור לו, והתסכול הוא פשוט עצום. תחושה של חוסר אונים, עם הוודאות ביחד, זה לא פשוט.
ואז נוצר קשר עם האימהות הנוספות.
הוא לא, ממש לקח זמן עד שנוצר הקשר עם האוטו נוספות, ידענו שיש את משפחת פרנקל, נוצר דווקא הקשר עם אופיר ואבי, שבשש בבוקר החליטו לנסוע ביחד לצבא, כדי לראות מה קורה, שבאמת העניינים ככה נכנסים להילוך גבוה של חיפושים, ואני חזרתי הביתה, היינו כל הלילה בתחנת המשטרה, ובצומת שילת ככה תוהים מה לעשות, כל הטלפונים שנעשו היו ממש מצומת שילת, הטלפונים שהתפרסמו למשטרה, לצבא, זה היה משם, ובשש בבוקר אופיר נסע לפגוש את אבי פרנקל, ואני חזרתי הביתה. בעצם את השיחה הראשונה עם איריס עשינו במוצאי שבת, שנודע לנו בכניסת השבת שיש גם את אייל בתמונה, צלצלנו וביקשנו לדבר איתם, וככה להביע את הדאגה המשותפת ואת החיבור המשותף, ומשם ככה התחילה הדרך המשותפת.
כן. ואז בעצם התקשורת מתחילה, אני זוכרת את אותו יום שישי שכבר התחילו לדבר וכבר הבנו שמשהו לא טוב קורה, וכמובן סגרנו את כל המקלטים וערוצי התקשורת, ומוצאי שבת, חיכינו שתצא השבת כדי לפתוח, לדעת מה קורה, כי עם ישראל כבר ידע שמשהו לא טוב קורה, ואז אנחנו מבינים שהם בעצם נחטפו.
כן, המילה חטיפה הייתה מאוד קשה לי. אני בבית, לבנות, לקח לי הרבה זמן עד שאמרתי את המילה הזאת. גם כשידענו שזה חטיפה, רק כשהבת שלי חזרה מהגן יום אחד, ושאלה אותי, הבת הקטנה, בת 4.5, היא שאלה אותי, אמא, זה נכון שגלעד נחטף? אמרתי לה, כן, את יודעת מה זה נחטף? אז אמרה לי, לא. ידעתי שהיא הביאה את המילה הזאת מהגן, וכמובן שהסברתי לה מה זה. וכל הזמן היא הייתה, הם היו כל הזמן בתמונה, לגמרי, אבל מאוד בעדינות, מאוד ברמה שלהם, במסוגלות שהן יכולות להכיל. ניסיתי כל הזמן שלא ייווצרו טראומות מתוך הנחה שהסיפור ייגמר בשלום והעסק יעבור, וזהו, זה ייזכר כאיזשהו זיכרון, אבל לא טראומטי, אלא אפשר יהיה לחיות איתו, ולכן מאוד ניסינו לשמור על איפוק. לא פשוט.
לא פשוט, לא פשוט. עכשיו, 3 שבועות זה הרבה זמן, 18 יום.
חי ימים.
זה לא יום ולא לילה בעצם, ואני מניחה שבימים האלה גם יש הרבה דיסאינפורמציה, כל אחד מנסה להיות יותר מומחה מהשני, וספקולציות, ואתם מוזנים גם מהתקשורת עצמה, אבל אני מניחה שגם ממקורות נוספים. מה קורה אז?
תראה, קודם כל לא ידענו שזה יהיה חיימים. כל פעם אגרנו כוח לעוד יום. וככה בשיח מאוד עמוק עם הקדוש ברוך הוא אמרתי לו, כל פעם יש לי כוח לעוד יום אחד, ואני ממש מאמינה ומקווה ומייחלת לסיום היום בטוב, ושזה יקרה היום, וממש לנסות למצוא כוח לאותו יום, ובאמת עוד יום ועוד יום, וזה היה לא פשוט. את האינפורמציה השתדלנו מאוד לשמור על כל נקי, לקבל אותה ממש ממקורות ביטחוניים. ישבו אצלנו צוות מסע ומתן, צוות שהם נציגי הצבא, לנסות לנטרל את כל הרעשים. הם גם שמרו עלינו מהוואטסאפים הלא כל כך מוצלחים שהסתובבו, שפה זו אולי הזדמנות גם, אני חושבת ש...
להגיד ככה, מילה.
לומר על, מילה, על, לומר כן, מילה.
על השמועות הכל
נכון,
כך חנורים.
נכון, יש לוואטסאפים כוח מדהים, בזכות הוואטסאפים ידעו על המקרה, התפללו על הבנים שלנו, הדליקו נרות שבת לפני הזמן, קיבלו מצוות אחד, כל אחד ככה באופן אישי. ואותו כלי שהוא יכול להיות מדהים, הוא גם יכול ממש להרוג, ובאמירות שהן הרבה פעמים לא נכונות, והרבה פעמים כל מיני שמועות שהן באמת אין להן קשר למציאות, והן יכולות מאוד מאוד לפגוע. אני קוראת לציבור לחשוב לפני שהם מפיצים ושולחים מפץ לכל מי שאתה מכיר, גם אם כתוב חובה, 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 ממש לא חובה, יש לנו חובה לקחת אחריות ולבדוק את המידע, לחשוב אם זה יכול לפגוע במישהו, והרבה פעמים עדיף לא להעביר מאשר להעביר ולפגוע. ובאמת מי ששמר עלינו מהידיעות האלה זה מערכת הביטחון, שמאוד השתדלנו לשמור על כל נקי, ולא ללכת לכיוונים שאת אומרת.
כן, כן. בימים האלה הפכתן להיות בעצם את ורחלי פרנקל ואיריס יפרח, הפכתן להיות פרזנטוריות, בעל כוחכן, אף אחת לא בחרה בזה. העמידה האיתנה שלכן, האמונה הזאת, זה היה משהו שאני לא חושבת שהיה מישהו שיכל להישאר אדיש לנוכח העמידה הכל כך איתנה הזאת, עם האמונה החזקה, זה משהו שגם נחרט בתודעה.
מי שנתן לי כוח זה הבן שלי, זה גלעד. אני כל הזמן חשבתי שיקחו את החומרים האלה ויראו לו, וחששתי מאוד ממניפולציות על הבנים, וכל הזמן היה חשוב לי שגלעד יראה אותנו חזקים, וידע שאנחנו עושים הכל בשבילו, וידעתי שהוא יודע את זה בבטן ובראש, ומרגיש את זה, ומכיר אותנו. אבל כל הזמן אמרתי לעצמי, הוא חייב לראות הורים שמתפקדים, הוא חייב לראות הורים שעומדים ומתמודדים עם האתגר הזה, ואני מקווה שזה ייתן לו כוח, וזה מה שהוביל אותי בעמידה הזאת. באמת זכות גדולה מאוד שככה המפגש הזה עם שתי המשפחות היקרות הנוספות, ובאמת ככה אני חושבת שיש באמת שיתוף פעולה, ובאמת דיברנו ושידרנו באותו קול, לא עם הרבה תכנון ומחשבה, זה מה שמדהים כל הזמן, שאנחנו כאילו כולנו פעלנו מהבטן, אבל זה יצא הכי אמיתי וטבעי שיכול להיות, ובאמת קיבלנו את התמיכה של כל העם, שזה דבר מדהים, מדהים.
לא משנה דתיים וחילוניים, ומהעדה הזאת ומהחוג הזה. חוגים מאוד חרדיים, שביום יום אתה במגזר הדתי-לאומי והחרדי, לא בדיוק.
הגיעו לנו הביתה כולם, 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 ומי שלא יכל להגיע, שלח מייל, אס-אמס, מסרים, והרגשנו את זה, הרגשנו את זה, וזה נתן המון המון כוח, ואני אומרת את זה כל הזמן, יש לנו המון הכרת הטוב לעם ישראל על העניין הזה, אי אפשר לעבור דבר כזה לבד, זה כל כך קשה, אבל כשאתה נמצא עם כזה חיבוק גדול, זה נותן כוחות, זה נותן כוחות, זה ממלא אותך, זה יצא, הצד היפה של עם ישראל יצא בימים האלה, וזה טוב שקיים, זה טוב שנמצא בעם הזה. ובאמת ראינו את זה בימים האלה, בימים הקשים האלה, שעם כל כך טוב, עם כל כך מדהים בעשייה שלו, בטוב הלב, בנתינה, זה המשיך אחר כך, העוצמות האלה המשיכו למבצע, נכון, לצוק איתן, למלחמה, וראינו את ההתגייסות, עם ישראל מתגייס, והדבר הזה הוא ראוי להערכה, ואנחנו ממש מוכרים תודה על זה.
כן, אבל מה קורה כשאת פתאום רואה, הנה, עברנו עכשיו מערכת בחירות, שבאמת היה לי עצוב, ולא משנה למי את הצבעת, או למי את שייכת, או לאיזה מפלגה, אבל כל המערכת הבחירות הזאת הייתה לי כל כך עצובה. כאילו, אני אומרת, מה, רק לפני רגע הייתם עם ישראל כל כך מאוחד, מה, ברגע שוכחים הכל?
אני חושבת שגם אחים אוהבים בבית.
רבים לפעמים.
כן, כן, ובוודאי שאי אפשר לשמור על כזה, כאלה עוצמות במשך תקופה מאוד מאוד ממושכת. הידיעה שאנחנו יכולים להיות במקום הטוב הזה, היא אמורה לתת לעם ישראל הרבה מאוד כוח. הידיעה שאנחנו יכולים להיות ביחד בכאלה פסגות, בכאלה שיאים, אני חושבת שזה דבר מדהים. נכון, הייתה נפילה, אני חושבת, בבחירות, לכולם זה היה קשה, לכולם זה כאב. כולנו שאלנו מה קורה פה, אבל אפשר להסתכל על זה בתור נפילה, לצורך עלייה. אני חושבת שלכולם יש גם את הזיכרון הזה מהקיץ, לכולם יש את הידיעה הזאת שעם אחד בלב אחד, ובאמת איזשהו אתגר גם אישי וגם לאומי, לאן אנחנו לוקחים את האמירות האלה, לאן אנחנו לוקחים את הזיכרון הזה, איך אנחנו ממשיכים למנף את הביחד הזה. ובאמת לנסות לגייס כוחות, ואולי לומר שבאמת השאיפה שלנו זה לא רק להתגייס בשעת כאב, שזה לא צריך לזלזל בזה שעם ישראל מתגייס בזמן של כאב. יש עמים רבים שגם...
כי זה זמן מאוד חשוב, את אומרת, זה מה שנתן לי את הכוח.
וזה לא מובן מאליו, יש עמים רבים שגם בשעות משבר לא מתאחדים. אז זה שעם ישראל מוצא כוח להתאחד בשעת משבר, זה מדהים בפני עצמו. והשאיפה צריכה להיות גם לא בעיתות משבר, ולהפוך את זה לאיזשהו סוג של סטנדרט עם כל הקושי והאתגר.
כן. מהימים האלה באמת שעם ישראל כל כך עטף אתכם, אני בטוחה שהיו הרבה תגובות שריגשו אתכם, באמת אנשים זרים שאת לא מכירה שהגיעו, אבל יש איזה תגובות או דברים מסוימים שריגשו אותך במיוחד שאת זוכרת ויכולה לשתף
כן,
אותנו?
יש הרבה.
כן.
אני אספר אולי דווקא על הקשר עם יהודי התפוצות, שגם כן נוצר קשר מדהים. אנשים הגיעו מכל העולם, שלחו מכתבים, באמת באו לומר אנחנו איתכם, והישיבה יוניברסיטי בארצות הברית שלחו את הבן של ראש הישיבה ליומיים, ככה לבוא ולעבור בין המשפחות, לקיים מצוות ניחום אבלים.
וואו.
וכשהוא נחת אצלנו בבית ביום חמישי, אנחנו היינו באלה מהדבר הזה, מהתופעה הזאת, שקהילה קונה כרטיס לבן, אומרת לו, תיסע, תנחם, תחזור. והוא הגיע אלינו הביתה, והכיר את הקהילה, וכל כך הוקסם מהאנשים, שהוא החליט שהוא נשאר גם לשבת. ונוצר כל כך קשר אישי וחם איתו, הוא שולח לי פרחים עד היום כל שבת.
וואו.
זה משהו מדהים.
וואו.
ממש, ממש.
כן, מרגש כל כך.
משפחה מקסימה, כן. ונולד להם בן לא מזמן, שנקרא על שם גלעד.
וואו.
ואני אומרת, איזה דברים צומחים מתוך הכאב והקושי הזה. באמת סיפור מדהים. סיפור מדהים. ככה, מעיד המון על העם שלנו.
כן, כן, כן. כן. על היכולת שלנו, כמו שאת אומרת, להיות דווקא בשעת משבר, דווקא בשעת צרה, צומחים כוחות, שאת אומרת, מאיפה נכון. זה בא, וזה באמת נוגע וכל כך מרגש. אתם לא מזמן חגגתם לגלעד יום הולדת 17, שזה גם היה משהו כל כך מרגש, הלך והתפתח.
כן, הוא נולד ביותה טבעת. ולפני יום ההולדת הייתי בלחץ גדול מאוד, איך מציינים אירוע כזה, לבן שאיננו איתנו. וחשבנו הרבה מה אפשר לעשות, ככה איזשהו חיבור של התחביבים שלו, של עם ישראל, ונולד באמת הרעיון שהוא מאוד אהב את המטבח, הוא מאוד אהב לאפות. ככה היה נכנס הרבה כשאני הייתי במטבח, ומכין כל מיני דברים מיוחדים ככה, הרבה שקים הוא אהב, שקים של פירות להכין, והרבה עוגות שוקולד. והחלטנו לבקש מהציבור להכין איזשהו מאפה או תבשיל, ולתת אותו למישהו שהם לא מכירים, כדי להרבות אהבת חינם ולחבר עוד פעם את עם ישראל ככה אחד לשני, ולהעלות את זה בפוסטים באתר הזה, בקבוצה שפתחנו, המטבח של גלעד, ולשתף את עם ישראל. והיינו כל כך מופתעים מהתגובה של הציבור. הציבור עוד פעם התגלה במלוא יופיו, ובעשייה ובנתינה, ואנשים לקחו את זה למקומות ציבוריים, ולכל מיני בתי חולים, והצבא, ואנשים שהם לא מכירים, ואלו סיפורים מאוד מרגשים, ואיזה שכנה שיש לה קושי, שלחה למישהי שידע שהיא צריכה עזרה, וסיפורים פשוט מדהימים, ובאמת אני אומרת, איזה עם מקסים יש לנו, ואיזה טוב יש בעם שלנו. רק צריך להדליק את הגפרור, וזה הניצוץ ככה...
גם בפנים
לגמרי,
ומחכה
לגמרי,
שמשהו ידליק אותו.
לגמרי.
כן. אז זה באמת מאוד מרגש. קראתי על זה גם, נכנסתי לפייסבוק,
כדאי
ראיתי.
כדאי להיכנס, זה
כן,
באמת
כן,
נותן כל כך
מגיע.
כוח. זה נותן כן. הרבה כוח. אתה רואה כמה טוב יש בעם הזה, וזה מאוד מחזק.
כן. מה עוד נותן לך את הכוח? הנה, את יושבת איתי פה, ואת מחייכת, ואת אומרת, אנחנו ממשיכים. אולי במותו ציווה לנו את החיים, יש כל מיני קלישאות כאלה, אני לא יודעת. מה בכל זאת נותן את הכוח לקום כל בוקר, להמשיך, להגיד אנחנו ממשיכים בעשייה, יש עוד ילדים בבית?
אז קודם כל, לא תמיד יש כוח.
שזה גם בסדר.
נכון, נכון.
מותר.
התמודדות היא לא פשוטה, והתמודדות אמיתית. כאב הוא כאב, יש רגעים שבאמת, אני אומרת, הקדוש ברוך הוא זה, הוא נגמר לי הכוח. אין, גדול עליי הסיפור הזה. ואני משתדלת לא להיות שמה, לא להיות שם הרבה, ובאמת לחשוב כל הזמן מה נותן כוח. אז באמת, קודם כל, הבנות המקסימות שלנו. להתעורר בבוקר, גם אם אני ככה מתעוררת לבוקר קשה, כשהקטנות מגיעות למיטה ומתחילות עם החיוכים והחיבוקים, אתה נמס, וזה באמת נותן המון כוח. ואני חושבת שגם העשייה מאוד ממלאת, ויש בציבוריות ובעשייה הציבורית משהו שיש לו מחירים, יש משהו שהוא לא פשוט, ויחד עם זה, זה גם משהו שמנווט אותך על איזושהי עשייה שממלאת אותך ונותנת לך הרבה מאוד כוח. לתת למוות הזה, יש לו, אני חושבת, הרבה מאוד משמעות למוות של הבנים, ובאמת לנסות למנף אותו, לוקחת אותו קדימה, שהמשמעות הזאת תתעצם, שהיא תמשיך, שזה לא יהיה איזשהו רגע היסטורי חולף, אלא לנסות לראות איך אנחנו מתקדמים איתו הלאה.
אומרים תמיד לא לשאול למה, לשאול למה, אבל לפעמים השאלה היא יושבת לך ככה בפנים, ואת לא יכולה, את אומרת, אבל למה?
האמת שאני פחות שואלת למה, אני כן אומרת, הקדוש ברוך הוא, מה, אם היית מסיים את הסיפור הזה אחרת, אז לא היינו עושים קידוש השם, אתה יודע שהיינו עושים קידוש השם, מה, לא?
אתה מכיר אותנו כבר.
לא הייתה יכול להיות קצת יותר לארג' איתנו, אבל בסדר, יש הרבה שיח עם השם, זה משהו שהוא קיים. ברוך השם זכינו שאין תחושה של תסכול, אין תחושה של כעס, אנחנו מרגישים ש... אנחנו עשינו את כל ההשתדלות, המערכת עשתה את כל ההשתדלות, אין פה דברים ש...
את מדברים לפעמים גם... על פשלות, נכון, על אם היו מזהים יותר מוקדם, אם
היו... היו פשלות לצערי, כן. אבל הפשלות האלה לא היו מצילות חיים. זאת התחושה. זה נכון שהיו פשלות, המערכת, אני חושבת, הסיקה מסקנות. למזלנו, הפשלות האלה לא היו... מה זה למזלנו? המציאות היא כזאת, שהעובדות הן כאלה, שהפשלות האלה... אם הם היו נמנעות, הם לא היו מצילות חיים, כי הנערים נרצחו מיד שהם עלו לרכב. ולכן לא היה עוזר שום דבר. וזו התחושה שאני אומרת, לפחות אין לי את התסכול הזה, אין לי כעסים, אין לי... זה כואב, זה כואב, זה בלתי נסבל. זה ללמוד לחיות עם גזרה, שהיא מאוד קשה.
מאוד קשה.
אבל לפחות לא מתוך כעס ותסכול, וזה מקום אחר, אני חושבת, זה מקום נקי יותר.
זה קצת מנחם לדעת אולי שהם נרצחו מיד ולא סבלו.
בוודאי, בוודאי. אני אומרת, אם נגזר עליהם למות,
אז עדיף מיד.
אז בוודאי, בוודאי. יש הרבה חסד בכל הסיפור הכואב הזה, העובדה שהם נרצחו מיד, בעובדה שהם מצאו את הגופות והבאנו אותם לקבר ישראל. חסד גדול, זה לא מובן מאליו. קשה מאוד, כן. צריך כל הזמן להסתכל על מה שיש. כן. זה אתגר עצום, זה אתגר עצום.
אם הייתה לך היום האפשרות להגיד לו משהו לגלעד, הוא היה חוזר והייתה לך עוד הזדמנות כך, משהו להגיד לו, מה היית אומרת לו?
קודם כל, אני כל הזמן מדברת איתו כל הזמן, ואני טיפוס כזה ריאלי וסחלטני, אבל אני מדברת איתו כל הזמן, הוא נוכח, הוא קיים, הוא ממש נמצא, הנשמה שלו נמצאת איתו, זה משהו שקשה להסביר אותו, כשאתה לא חווה אירוע כזה. גם בבית הוא נמצא, הוא נמצא, הבנות מדברות עליו, אנחנו ככה מנכיחים אותו עד כמה שאפשר, זה משהו שהוא באמת... מורכב, אני חושבת. אני חושבת שאם הייתי רואה אותו, פשוט הייתי מחבקת אותו. זה מה שכל כך בא לי לעשות, או ממש אני ככה... זה רק החיבוק, אני לא חושבת שצריך מילים פה, זה משהו שהוא מעבר כן, למילים.
כן. למה את הכי הכי מתגעגעת?
לנוכחות שלו. פשוט אליו, ל... פשוט אליו, אליו, לחיבוק הזה, לנוכחות שלו. המון היינו במטבח, המון, מאוד קשה לי המטבח היום. מסוף השבוע הוא היה מגיע, נכנס, המפגש שלנו היה במטבח, לא הייתי הולכת אליו לחדר, הוא היה מגיע למטבח, ושם אני הייתי עובדת, והוא היה מקשקש, שם היו רוב המפגשים. החיסרון הוא תמידי, הוא בכל דבר, זה ממש...
הרבה פעמים שואלים, אומרים, אוי, אם הייתי יודעת שיש לי אותו רק ל... ל-, ל- מה, אז אולי הייתי עושה דברים אחרת, אז אולי, וזה גם לפעמים ככה, יש דברים שאת חושבת שהיית עושה אחרת?
כן.
אני מניחה שתגידי לי, הייתי מחבקת אותו יותר.
כן, יש הרבה דברים לצערי. כן, בתור הורים, אנחנו הרבה פעמים פועלים בדרך מסוימת, בתוכים שיש לנו את כל החיים כדי לחנך את הילדים שלנו, כדי להיות איתם. באמת, אני אומרת כל הזמן שהילדים שלנו... נשמות גדולות, שלושה בנים, שלוש נשמות גדולות מאוד, אנחנו רואים לאן הם הביאו את עם ישראל, אנחנו רואים שהם מצאו את הגופות שלהם אחרי 18 ימים בלי רימה ותולעה.
לא פשוט, חזל, לא אומרים פשוט,
שזה
כן.
ממש דרגה גבוהה מאוד של הנשמה. ויחד עם זה גידלתי ילד רגיל בבית, ואני אומרת, כנראה שכולנו מגדלים ילדים רגילים בבית, וצריך מאוד ככה להיות קשוב ורניים לנשמות שלהם, וזה אתגר בתור הורה, ממש.
ואת באמת שינית קצת את היחס שלך לילדים האחרים?
זה לא דברים קיצוניים של שינוי יחס, אני חושבת, אבל זה יותר...
כי את היית שם, אני שומעת, את כל כך היית שם כל הזמן.
זה לא דברים קיצוניים, אתה לא פתאום משנה את הדרך החינוכית שלך, אבל אתה כן, אולי יותר שם לב, יותר חושב, יותר... יותר לחבק, יותר להיות, לא מובן מאליו, לא מובן מאליו שום דבר, וזה זעזוע רציני הדבר הזה, כי באמת הכל נראה לנו מובן מאליו, אז זאת אומרת, ילדתי אותם אמיתי, הם שלי, ופתאום שום דבר לא מובן מאליו, באמת צריך להעריך מאוד מאוד את מה שיש.
יש עדיין קשר באמת עם משפחות פרנקל ויפרח?
כן, הקשר הוא הדוק, זה ממש גורל ככה, אני חושבת שילווה אותנו. הבנים נקברו ביחד, והעשייה המשותפת שלנו היא בהחלט מאוד משמעותית, ואנחנו רואים בזה חשיבות גדולה.
כן, מעבר באמת ליום ההולדת שסיפרת שככה, עם ישראל היה קצת יותר, שותף, כן, וזה אישי. כן. מה עוד נעשה באמת לזכרם, לזכרו?
אז יש באמת הנצחה שהיא אישית, ויש הנצחה שהיא משותפת. בתלמון בונים בית כנסת לזכרו של גלעד, אילו נשמתו, וגם סניף אופרים, זה הסניף שהוא הדריך בו, בונים סניף חדש של בני עקיבא, על שם גלעד, הוא היה מדריך אהוב ביותר, ובאמת זו הנצחה מאוד מאוד מתאימה ועולמת. יש הנסיעה והנצחה משותפת של שלושת הבנים, בהרבה תחומים, יש גם אנשים שככה יזמו מעצמם ופנו אלינו, ובהחלט כל מי שפונה ומנסה לשתף פעולה, אנחנו מאוד מאוד מעריכים ומוכרים את זה. אז יש למשל שלושה אופנועים של הצלה שנתרמו כל אחד על שם הבנים, יש את פרס ירושלים לאחדות ישראל שבשיתוף עם גשר וניר ברקת, אנחנו נעניק אותו בעזרת השם ביום השנה. פרס שיינתן למפעלים, לאנשים, למיזמים שעוסקים באחדות. בעצם הרעיון הוא שזה לא תהיה משימה אישית של מישהו מסוים, אלא זה איזושהי משימה לאומית, כל מי שיכול, כל מי שיש לו איזשהו רעיון, לבוא ולפעול כדי להגביר את האחדות בעם. ראינו כמה זה טוב לנו, כמה אנחנו רוצים עוד, אז אנחנו מאוד רוצים לעודד את העשייה הזאת, ומי שבאמת ימצא ראוי, ויש המון מועמדים שהגישו, באמת הבחירה לא פשוטה ואמיתי, אנשים עושים דברים מדהימים, אנחנו רוצים לעודד את זה כמה שיותר, אז באמת ביום השנה יינתן הפרס הזה. יש עוד פרויקטים נוספים שהם כרגע בהליכים, אז ברגע שיש למשל את השיר שיצא של דוד האור, שהחברים מהישיבה, יזמו אותו ורצו להנציח את הבנים, אז הם הלכו בדרך של שיר. זה באמת מדהים לראות ככה, איך כל אחד מחפש את האפיק שאליו הוא מתחבר.
כן. כן. מה הרגעים הכי קשים שלך, ששם את אומרת, אני מתפרקת? הרבה אנשים מספרים על את אומרת, המטבח, קשה לי המטבח, אנשים אומרים, שבת, חג.
קשה לי להצביע על איזשהו משהו מסוים, אבל פשוט זה פתאום זה תופס אותי, מין איזה געגוע מטורף כזה, שאתה כל הזמן הגעגוע נמצא, אבל הוא מתי שהוא מציף אותך, ואתה אומר, זהו, אני לא יכול יותר, וזה גדול ממני, ותחושות ככה מאוד מאוד קשות, באמת של כאב, זה ממש כאב פיזי, זה
לופת אותך ככה.
ממש ככה תופס, כן, וזה באמת בהתחלה זה היה כל הזמן, כל הזמן היה מין שורף כזה בשרפת, כל הזמן היה מאוד מאוד כואב פיזי כל הזמן, באמת בזמן האחרון הכאב הפיזי הזה קצת נרגע.
אומרים שמצווה למת שישכח מהלב, אבל אני אי אפשר לשכוח.
להפך, אני מרגישה שדווקא עכשיו, אולי גם בשנה הראשונה, אני לא יודעת, בסך הכל אנחנו ככה, הפרספקטיבה כן, היא מאוד לא קצרה, היא מאוד טווח קצר, להפך, הגעגוע הולך ומתעצם, וההבנה הזאת שזה סופי, שאני לא אראה אותו, כי אפשר להגיד, אוקיי, יופי, חודש לא ראיתי את הבן, חודשיים לא ראיתי, שלושה חודש, בסדר, אני אתאפק, אבל אני מתי שהוא אראה אותו, אז אני מחזיק מעמד, אבל אני חושבת שזה בדיוק להתמודד עם המוות, לנסות לעכל את הסופיות שבעניין, זה כל כך קשה, זה כל כך מפרק. אני חושבת שכשאני חושבת על זה, אז אני מתפרקת, כי אין לזה כאילו מענה, אין לזה תרופה, אין לזה פתרון, זה משהו שהוא נשאר סופי ורק, סופי ואין, וזה מאוד מאוד קשה, המחשבות האלה, לנסות לעכל את זה, זה מאוד קשה.
יש לך איזה מסר לעם ישראל, אנחנו בכל זאת נמצאים פה באיזשהו ערוץ תקשורת, ואנשים שומעים, ואת באיזושהי שליחות, את, איך אומרים, לא שבחרת בזה, אבל נבחרת. מה המסר שהיית רוצה להעביר לעם? מה המסר שגלעד היה רוצה להעביר לעם?
אני חושבת שגלעד גילה ככה את הנתינה לעם ישראל בהדרכה שלו. הוא הדריך בסניף אופרים, סניף שנמצא 20 דקות נסיעה מהבית שלנו, סניף מעורב, סניף ששונה בהרכב החברתי שלו מתלמון, איפה שאנחנו גרים. והוא התאהב בהם ממש, הוא פשוט השקיע בהם את הנשמה, וממש גילה שם את עם ישראל. ואני חושבת שבאמת גם במוות שלו, במוות של שלושת הבנים, החיבור הזה לעם ישראל היה מאוד מאוד חזק. ובאמת אני חושבת שהמשימה הזאת של האחדות, של להיות ביחד, של לכבד יותר אחד את השני, לשמור על פלורליזם מצד אחד, וכל אחד על המקום שלו, אבל באמת לנסות לזכור כל הזמן שיש יותר משותף מאשר שונה, שלמרות השוני הגדול והמבורך, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא שברא אותנו שונים, כי ככה זה צריך להיות. אנחנו
אם כולנו היינו אותו דבר, אני תמיד אומרת, היה משעמם פה בעולם הזה.
וגם לא היינו מתקדמים לשום מקום, יש פה איזושהי הפריה בשוני הזה. אבל באמת לשמור יותר על מכובדות, ועל יותר על כבוד ואהבה, ואני חושבת שברגע שנזכור שאנחנו עם אחד לטוב ולמוטב, ורב המשותף על השונה, זה ייתן לנו כוח מאוד מאוד חזק לעמוד מול כל אתגר. ואנחנו צריכים לנסות לזכור את זה גם בשעות שאנחנו ככה חלשים יותר.
אם היו מאפשרים לגלעד לכתוב צוואה, זאת הייתה הצוואה שלו?
שאלה קשה מאוד.
צעיר מדי בשביל לכתוב צוואות, אבל מסר, בואי לא נקרא לזה צוואה, זה באמת נשמע כבד מדי, אבל אם היו מבקשים ממנו באמת לכתוב את המסר שלו לעם.
תראי, היה מאוד אכפת לו מהזולת, מאוד אכפת לו מהחברים, הוא היה, החברים אומרים שהוא היה חבר מאוד מסור ונאמן, ומאוד רצה להכיר את החברים לעומק, זאת אומרת, החברות לא הייתה שטחית, הוא גם היה מאוד חברמן מארגן ככה הרבה מאוד פעילות חברתיות, אבל גם חברות שהיא מאוד לעומק, ואני רואה בזה באמת את ההתבוננות הזאת בשני, באמת לנסות להכיר את מי ששונה ממני, את מי שאחר, להיות איתו בשבילו גם, וזה המסר אני חושבת פה, כן? אחדות זה איזושהי סיסמה כזאת, שמאוד קשה לנו להיות שם, קשה לנו, זה גדול עלינו מדי, מה זה האחדות הארטילאית הזאת, ואני חושבת שבאמת לנסות להכיר אחד את השני, יש דרך אגב גם כן מפגשים מרתקים בעקבות מה שקרה, יש למשל את ארגון מתחברים שעושה עבודה מדהימה בחיבורים השונים של הציבור, גם ב-30 שקיימנו, היה איזשהו ערב בכפר סבא של שיח מעגלים, הגיע הציבור הרחב, ממש אנשים מגוונים מאוד, צעירים, מבוגרים, דתיים, חילוניים, וישבו ודיברו, והשיח הזה הוא שיח שיוצר חיבורים מדהימים, ואני חושבת שגלעד מאוד חיפש להכיר את האחר ואת השונה, ואני חושבת שזה מסר מאוד משמעותי. אם אנחנו נכיר יותר אחד את השני, אז גם נוכל לכבד יותר אחד את השני.
ומותר להסכים שלא מסכימים, אפשר להתווכח, והכל בסדר.
בוודאי. אבל זה אתגר, זה לא פשוט, זה משהו שאנחנו יום-יום מתמודדים איתו, ואני חושבת שזה תהיה מתנה נפלאה לעם הזה, שאנחנו נעלה מדרגה, אם אנחנו כל הזמן נזכור שאנחנו עם אחד, כי בסופו של דבר יש כל כך הרבה אויבים מבחוץ, אז אנחנו חייבים לשמור על עצמנו, והכוח שלנו הוא שאנחנו ביחד, אנחנו רואים ש... איך שהאויב מזהה חולשות וויכוחים, הם ישר...
ברגע הוא שם.
נכון.
בשבעה, אחרי, במהלך התקופה, הגיעו הרבה חברים, חניכים, מכירים. היה מישהו שבא וסיפר לך משהו שאמרת, וואו, זה לא ידעתי. הפתיעו אותך?
הפתיע אותי, כן. אני חושבת שקודם כל, כשהייתי אומרת לי, תגדירי את גלעד, איזה תכונות בולטות בגלעד, אז הייתי אומרת, שמחת חיים ורצינות ואחריות, הוא היה ילד מאוד אחראי. וגיליתי גם את מידת הענווה, ממש, כמה שהוא היה מדבר ומשתף, הוא לא סיפר הרבה דברים על עצמו, וזה היה מדהים, ממש ככה, תכונה שאמרתי, וואו, איזה ענווה יש בילד הזה, הם לא היו מספרים לי, לא הייתי יודעת באמת, יש איזשהו סיפור שדווקא התפרסם בוואטסאפ, שהוא היה צעיר יותר, הוא הלך עם חבר לאיזושהי מורה, שהיא מורה להוראה מתקנת, מכירה אותו, כן, זה סיפור שממש התפרסם, ולא הכרנו אותו לפני.
סיפור מדהים, אחד המרגשים.
כן, והתקשרתי למורה כדי לוודא שהסיפור הזה הוא לא עוד אחד מהסיפורים, ואמרתי,
סיפורי הוואטסאפ.
אמרת לי, תשמעי, אני זוכרת את הסיפור, כי לא כל יום מגיע ילד בשביל החבר שלו, ו... היה מאוד חשוב לו שהחבר הזה ילמד ויתקדם וירגיש בנוח ולא ירגיש שונה, ובשביל זה הוא עשה את זה, וזה באמת כל כך מתאים לו.
הוא בעצם הלך ולקח שיעורי עזר רק כדי ש...
זה לא שיעורי עזר, הוא בא לשיעור אחד, היא לא נתנה לזה פשוט להמשיך, והיא שאלה אותו, מה אתה עושה פה? אתה לא, היא דיברה איתו, בדקה אותו קצת, אמרה אותו, לא צריך את השיעור מלא, למה אתה פה? ואז הוא אמר לה, תשמעי, יש לי פה חבר שלא מוכן להגיע לכאן, ואם הוא ידע שאני בא איתו, אז הוא יבוא גם. והיא ממש התרגשה מהדבר הזה. ובאמת, הסיפור הזה התגלגל רק בעקבות מה שקרה. אנחנו לא ידענו על זה לפני. היה עוד סיפור שהוא עזר ככה, אני חושבת שזה היה כמה שבועות לפני שקרה מה שקרה, שהוא נסע בטרמפ עם עוד איזושהי אישה מבוגרת, והם ירדו בצומת הגוש, ואיך שהיא ירדה מהרכב, עלתה עליה לרגל איזושהי מסעית. וגלעד קלט את זה שהמסעית, יש למסעית הרבה גלגלים, אז הוא קלט שהולך לעלות עליה עוד גלגל, והוא ממש רץ ככה ועצר את המסעית מהמשך הנסיעה, ועזר לה, וכן, הזמינו אמבולנס, והיא מבחינתה מאוד מאוד ככה העריכה את מה שהוא עשה, ו... היא מאוד הכירה טובה על זה, והוא לא הבין מה היא מתרגשת, בסך הכל...
הוא עשה משהו, היה לו ברור שזה מה שהוא צריך לעשות.
כן, והוא לא סיפר כמובן לאף אחד, ואחר כך אותה אישה הגיעה לישיבה, וסיפרה לרב שהיא רוצה להגיד תודה לבחור בשם, היא לא יודעת, אני לא יודעת אם היא ידעת השם או לא, ניסתה לזהות אותו, וגלעד מאוד הצטנע והובך מזה שהיא הגיעה וסיפרה, ואנחנו נודע לנו באמת על הסיפור הזה, רק אחרי שהוא נרצח, לא ידענו על זה לפני זה. ואתה שומע ככה כל מיני חברותות שהוא קבע על עצמו, והייתה לו חברותה למשל שהוא קבע, וכשהוא לא היה מצליח להיפגש איתו, והיו עושים חברותה בטלפון, לפעמים חצי שעה, 40 דקות, אתה אומר לעצמך, אני לא ידעתי את זה, כן? בתור אימא, זה ממש... באמת...
מדהים. אני יושבת ומדברת איתך, ואני יכולתי להמשיך לשוחח איתך עד הלילה, כי את פתאום, את מכירה משהו, ואת אומרת, אני חייבת להכיר את זה יותר, איך צומח דבר כזה, איך צומח בחור כזה, מי זה ההורים שלו, מי זה המשפחה, מאיפה הוא בא, והחיוך שלו, שאת יודעת, כובש כן. את הלב, את רוצה כל כך לדעת ולהכיר, וזהו, והוא כבר לא נמצא, ובעצם את צריכה רק... זה לא, את יודעת, נכון. זה לא פשוט, אני, שוב, אתם מתמודדים עם זה כל יום, אבל אפילו עכשיו ברגעים האלה, אני רוצה עוד לשבת איתך, עוד לדלות שם מהמקום הכל כך מיוחד הזה, אבל השעון גם מורה לנו ש... כן, שדברים צריכים להגיע לסיומם. אני חייבת עוד איזה משפט ממך ככה, משהו מחזק.
קשה משפט.
אין משפט מסכם, זה קשה לסכם במשפט חיים שלמים, אבל
אני חושבת שאולי אמירה הכי משמעותית כהורים, אני חושבת, זה באמת רק לחבק את הילדים שלנו יותר.
ולהבין שזה לא מובן מאליו. לא מובן מאליו. כן. מדברים הרבה על ביקורת, לא להטיח בילדים ביקורת, וכן חיזוקים, ולהגיד להם מילים טובות, אז כן.
זה אני חושבת, כאילו אנחנו יודעים את זה כל הזמן, אבל אנחנו לא מספיק שם.
כן. היום יום, והרוטינה של החיים, לגמרי. והלחץ של החיים.
לגמרי.
אז אנחנו קצת שוכחים, אז לעצור רגע, ולהגיד, כן. לא, זה לא מובן מאליו.
נכון.
כי יש כאלה שכבר לא יוכלו יותר לחבק. זה מה שבדיוק גם קראתי באותו יום, באמת, היה לי פתיח ברדיו, ושאלתי, איך בכלל פותחים תוכנית רדיו ביום כל כך קשה? וכתבתי שאי אפשר להשלים עם המחשבה, עם הידיעה הזאת, שאמא בעצם לא תוכל לחבק יותר, ואת באמת כל הזמן מדברת על הרצון הזה עוד פעם לחבק אותו, אם תהיה לי עוד הזדמנות, אז זה עוד חיבוק אחד, עוד פעם לגעת בדבר הזה שהיה הילד שלך.
נכון, יש משהו במגע, אני חושבת, שהוא מאוד מוחשי, הוא מאוד נוכח, הוא נמצא, אתה לא צריך מילים בשבילו, זה פשוט נמצא שם. כן. זה הכי חסר גם, אני חושבת.
כן. בת גלים שער, מה לאחל לך?
שנצליח לשמוח לצד הכאב, ולחיות בטוב. זה כן. אתגר לא פשוט, גם זה לא מובן מאליו
גם
היום.
גם זה לא מובן מאליו.
נכון.
אז אני קודם כל מאחלת לך נחת מהבנות, הרבה נחת. אמן. ושהקדוש ברוך הוא ייתן לכם כוח, חיזקתם כל כך את עם ישראל, שהחיזוק הזה יהיה לו איזשהו המשך של האחדות הזאת, שיזכרו בה, שיבינו שזה נמצא, הפוטנציאל קיים, רק צריך לעשות איתו נכון. משהו. אני מאוד מודה לך שבאת אלינו לאולפן.
תודה למאזינים, תודה רבה.
תודה.